פתיחה לחומת הקבלה. בעל הסולם כתב מאמר הזה כפתיחה, כאחד מהקדמות לספר, לפירוש סולם על ספר הזוהר. שאי אפשר לפי דעתו להבין ספר הזוהר בלי לדעת את ההקדמה הזאת, פתיחה לחומת הקבלה. יש עוד הקדמה אחת, מבוא לפירוש הסולם ו המאמר הוא פתיחה לחומת הקבלה, זה קיצור על כל חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה, לפי מה שאנחנו לומדים, הוא נותן על זה הגדרה, שחוכמת הקבלה זה שיטת ההתגלות האלוקות, נברא, בורא לנברא. יש בורא ויש נברא, מעציל ונאצל, ואיך שמעציל מתגלה כלפי הנאצל, בעולם הזה, השיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, אם אנחנו נדבר איך לגלות את האלוקות, או איך הבורא מתגלה באיזשהו מצבים אחרים, למישהו שלא נמצא בעולם הזה, זה כבר לא תהיה חוכמת הקבלה. זאת אומרת, יש מצבים של נשמות, שנשמות נמצאות ללא לבוש גופני, להם גם כן מתגלה בורא, והם נמצאים איתו בקשר, אבל קשר שביניהם הוא שונה, יכול להיות, ממה שאנחנו נלמד כאן. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים כאן, אנחנו לומדים שיטה הממשית לעצמנו, בשבילנו, עכשיו, במשך החיים האלו כאן, לגלות את הבורא. לעלות לדרגתו, להתקשר אליו, להגיע למטרת הבריאה. והמטרה היא שאדם יתגלגל לעולם הזה כל כך הרבה פעמים, כך פעמים, שבזמן שנמצא במצב שנמצא כאן בחיי חיותו בעולם הזה, הוא יגלה את האלוקות וישתווה איתו, שירגיש את הבורא ושיהיה דומה לו בכל התכונות שהבורא מתגלה אליו. זאת אומרת, שיטת הקבלה זה שיטה מעשית, איך להיות שווה לאלוקים. פשוט מאוד. שווה בידיעה, בתפיסה, בהרגשה, בנצחיות, בשלמות, בהכל. כי התגלות הבורא כלפי נברא היא באה רק לפי השתוות הצורה בין נברא לבורא. עד כמה שאני משנה בתוכי תכונותיי, לפי זה אני מרגיש את הבורא, לפי זה אני תופס מדרגתו, מקומו. לכן שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, היא חוכמה איך לקבל, איך הכלי שלי, קליטה שלי, שהיא תהיה מוכנה לקבל התגלות האלוקות, לקבל שלמות ונצחיות. זאת אומרת, מדברים לא איך אני תופס את הבורא ומושך אותו. אני, יותר נכון, לומד איך אני משנה את עצמי כדי להיות דומה לו. זאת אומרת, חוכמת הקבלה לא מדברת על משהו שנמצא מבחוץ. מבחוץ נמצא בורא, מחוץ עלי, אור עליון, שנמצא במנוחה מוחלטת. אלא שיטת הקבלה, היא מדבדת את האדם איך לשנות את עצמו כדי לקלוט את האור הזה. זאת אומרת, השיטה היא לימוד פנימי, שיפור ושינוי פנימי של האדם, שעל ידי זה הוא נעשה חי ממש בעולם האמיתי שנמצא, שהוא בו נמצא, ולא רק באיזשהו חלק קטן מהמציאות שבכלים טבעיים יכול להרגיש מעת לידתו. כך אנחנו צריכים לקבל חוכמת הקבלה, שהיא מדברת רק עלינו, שהיא מדברת ממה אנחנו בנויים, איך אנחנו בנויים, מה אנחנו צריכים לשנות בתוכנו, שבהתאם לשינויים האלו אנחנו רוכשים את כל המציאות, כל האלוקות. זאת אומרת, חוכמת הקבלה תכלס אומרת לי איך אני יכול להיות דומה שווה לאלוקים. פשוט מאוד. ואז שאנחנו נלמד, שאנחנו נדבר על כל מיני עולמות, ספירות, פרצופים, עליות, ירידות, כל מיני שינויים, מה שקוראים, זה הכל מדובר עליי. זאת אומרת, על כל אחד ואחד שלומד, כך הוא צריך לכוון את עצמו. שהכל מדובר עליו, שהכל זה נמצא בו, מחוץ נמצא רק אור שיכול למלות אותי בהתאם לכמה שאני דומה לו. אבל כל התנועות, כל השינויים, כל מה שאני אלמד כאן, זה מדברים המילים האלה עליי, מה שנמצא בי, שינויים שבי, מצבים שבי, הכל בי. ושאני לא אתבלבל לחשוב שעולמות זה נמצא שם אחרי איזה כוכבים או גלקסיות, ושעליות וירידות מדובר על זה שאני עולה או יורד כלפי כדור הארץ, כן? או ימין השמאל הזה כלפי ידיים ורגליים שלי, או ארבע כיווני העולם, כן? אלא הכל מדובר על ההבחנות פנימיות שלי, שרק בתוכי יש איזה מין כלי, שבתוך הכלי הזה, שנקרא נשמה, שאם אני עושה אותה נשמה, אותו כלי, דומה לבורא, אז אני ממש מתמלא בכל טוב נצחיות ושלמות. זאת אומרת, חוכמת הקבלה זה חוכמה שהיא מלמדת את האדם מי הוא היום, ומי כדאי שהוא יהיה. הדבר הפרקטי ביותר, החשוב ביותר, שנותן לאדם שליטה בחיים, שליטה על מצבים, זאת אומרת שהוא נמצא היום ושיכול להיות ברגע ובעוד אלף רגעים, שמלמדת אותו איך לשלוט במצבים ביחס שלו עם כוח עליון, על ידי התקשרות, התאמה, השתוות הצורה. מלמדת אותו איך להיות מעל הגלגולים, שאדם ישלוט ב... לא רק במעגל החיים שלו, אלא בטווח מהתחלת בריאתו ועד סוף גמר של כל תיקון נשמתו. לכן החוכמה הזאת היא כוללת גם כל הטבע שמתגלה לנו עכשיו בכלים הנוכחים שלנו, שנקרא העולם הזה, וכל הטבע שמתגלה בכלים שאנחנו רוכשים מהבורא. כל הכלים שיש לנו היום, כלים בימיים, חמישה חושים שלנו, שבהם אנחנו מרגישים איזה מציאות שנקרא העולם הזה, כל הכלים האלה, קיבלנו אותם מלמעלה, זה בעצם כלים שלנו, היתר חוץ מהכלים, חוץ מהתכונות, אנחנו צריכים לקבל מהבורא, כלים שלו. ואז שנקבל כלים ממנו ונרגיש בהם מציאות, זה יקרה שאנחנו מרגישים עולם הרוחני, אלוקות. עד כמה שאדם יותר רוכש עולם העליון הזה, בנוסף למה שיש לו היום, הוא רואה ומרגיש את העתיד שלו, את דרך ההתפתחות, ובהתאם לזה הוא כבר נעשה חזק ושולט גם על כל מה שנמצא סביבו במציאותו בעולם הזה. אבל המטרה היא להביא את האדם למעמד של הבורא. כי הבורא שהוא טוב ומיטיב ושלם לא יכול לחשוב על מצב שיכול להיות פחות ממנו. האמת, אין מצב פחות ובכלל אחר ממנו, מכוח אחד. למה שנראה לנו, שאנחנו נמצאים כביכול לא במצב הטוב ומושלם, זה מפני שאנחנו עכשיו מרגישים את המציאות בחושים קיים שלנו. החושים הם לא טובים. צריכים לפתוח אותם ואז נרגיש איפה באמת אנחנו נמצאים, נרגיש מציאות אחרת. לזה אנחנו צריכים להגיע. הוא כותב בהקדמה לתלמוד ספירות שדרך לזה לדרך ארוכה, כמה שנים. כמה שנים זה תלוי באדם ובקבוצה, זאת אומרת בסביבה שהוא נמצא. אדם מקבל הנהגה פרטית מלמעלה מהבורא, ויכול להוסיף לזה גם כן כוחות משלו כדי להתקדם. הכוחות שלו, הכוונה היא סביבה שלו. כי אדם בעצמו, כמו שדיברתי, זה קופסה. ומה שנכנס לתוך קופסה זה מה שיש לו. אז או שהוא מקבל מתוך קופסה, לתוך קופסה, מהאלוקות, מלמעלה, או שמקבל מהסביבה שסובבת אותו, זאת אומרת, מחברה, מקבוצה. לכן כל הבחירה היא לא בבורא, אין לנו בבורא מה לבחור. הוא ככה זה וזהו, טוב או רע, אין מה לעשות. אלא הבחירה היא בסביבה. שכמה שהסביבה היא יותר מועילה להתקדמות, היא יכולה לקצר לי את הדרך ולעשות את הדרך עצמה יותר נעימה, אפקטיבית. יש בזה שאלות? כן. סליחה. כשאדם מתחיל ללמוד, אז ודאי אין שום קשר בינו ובין האלוקות מצד האדם. הוא לא מרגיש אותו, הוא לא יכול לעשות גם כן שום פעולות בהתאם לזה, נגד זה, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. הדרך באמת שאנחנו מתחילים ללכת בו, אנחנו מתחילים מהקצה, מהנקודה שאנחנו ממש בהמות. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יודעים איך אנחנו מתקיימים. אין לנו שום שליטה בקיום שלנו. ובעצם כל ההתפתחות שלנו שבעולם הזה, על ידי חמישה חושים טבעיים שלנו, גם כן לא מוסיפה לנו ידיעה והבנה בתהליך, בהתפתחות. אתה רואה איך כל העולם כל פעם נמצא בעוד איזשהו מין מצב לא טוב, עוד לא טוב, עוד, לא רק אדם שהוא מסכן, אחד, בודד, לא מבין, חלש, אלא כל העולם, זאת אומרת, עמים, מדינות, כל האנושות, כאילו פרי הטבע, הדבר הגדול ביותר. אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נמצאים בחוסר ודאות, עד כמה שאנחנו לא יודעים ולא מבינים ולא יכולים להבין מה קורה לנו, מה יקרה בעוד רגע, למה זה קרה מה שיש עכשיו. זאת אומרת, אנחנו מתקיימים רק מתוך מה שבא אלינו, בלי שום מגע עם כוחות שפועלים עלינו כדי להיטיב מקשר הזה מצבנו. אדם, כמו אנושות, הוא פשוט נמצא בתוך חמישה חושים, באיזשהו מצב, בחוסר ודאות מוחלטת על על הקיום, על מציאות, על ההנהגה, השגחה, בכלל על כוחות וחוקי הטבע, מה שנקרא. האלוקים זה בגימטרי הטבע. פשוט טבע הכללי של כל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. חוק שלה. חוק שלו, כן? זה נקרא בורא, זה נקרא אלוקים. לא לדמיין משהו אחר. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, כי אנחנו לומדים בעצם חוקים של המציאות האמיתית המלאה. בן אדם שמתחיל להתקדם באיזשהו כיוון שנראה לו שמשהו להרגיש מהות החיים, מהות המציאות, מי אני, במה אני נמצא, ודאי שהוא מתחיל כמו כל האנושות, ממדרגה הזאת שהוא לא יודע מזה כלום, ורק עוד יכול לבלבל את עצמו עם כל מיני פילוסופיות ושיטות. ולא דורשים ממנו שום הכנה, הרי הכל מה שנתנו לנו זה נתנו מלמעלה, ואנחנו מתוך זה צריכים להתקדם. אסור לנו לצעוק שאנחנו זקוקים למשהו. בכל מצב ובכל מקום, אדם שמתקדם, שלומד, שבא לרכוש את החוכמה הזאת, הוא מקבל מה שמגיע לו. זה כמו לתינוק. לא נותנים כוח אם הוא לא יכול להשתמש בו לטובתו. כך לנו. מגלים עולם העליון, מגלים כוחות, מגלים שכל עליון, רק לפי מה שאנחנו מתקדמים ומוכנים לעבוד עם הדברים האלה בצורה נכונה, ללא להזיק לנו ולכל המציאות. כי מה שמתגלה על ידי חוכמת הקבלה, מתגלים כוחות עליונים אדירים, שעל ידם אתה יכול לשנות ולעשות מקצה לקצה הכל, מעל הטבע. זאת אומרת, אפילו חוקי טבע שבעולם הזה אפשרי לשנות. למי שנמצא ברוחניות. אבל למי אפשר את זה? למי שנמצא מעל העולם הזה בתכונות הפנימיות שלנו, שהוא כבר יודע ולא יוכל לעשות שום דבר מה שלרעת העולם. לכן, מה שמגלים לאדם, מגלים לפי מי שהוא, ורק בדיוק בהתאם לכמה שהוא משקיע. ואם עכשיו עדיין אנחנו לא מרגישים כלום מכוח עליון, לא יכולים להשתמש בו, לא יכולים לקבוע את המחר שלנו, ולהרגיש ולראות אפילו אותו בצורה פסיבית, זה מפני שאם היינו עושים את זה, או היינו במצב שהיינו רואים, מרגישים את זה, אז לא היינו משתמשים בזה נכון. היינו הופכים את זה לכל מיני דברים כאלו שהיו מזיקים לנו ולכולם. לכן עלינו בעצם, בזמן שאנחנו לומדים, לרצות, כמו שהוא כותב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לתלמוד הספירות, אנחנו צריכים, בזמן שאני עכשיו אלמד נגד פתיחה רוחמת הקבלה, אני צריך לדעת שזה הכל מדובר עליי. שכל מילה ומילה היא מדברת על מה שנמצא בי, רק סגור, סתום, נסתר עכשיו ממני. מדברים על הכלי שלי, על הנשמה שלי. אם אני אמצא את הדברים האלה בי, אם אני ידע איך לשלוט בהם,
אם אני יוכל לבצע פעולות מה שאני לומד כאן בתוכי, אז אני אקבל הכל מה שכאן מדובר. אורות, התגלות, אני אחיה מעל החיים הבימיים, ובקצור, אני אמצא בשלמות. כמה שמילים האלה הם מילים כאילו אני משתוקק לתענוגים, משתוקק לגילויים, כן, מטרת הבריאה היא באמת להביא את האדם למצב הטוב, שטוב הוא באמת מורגש כטוב. ובכל מצב ומצב שאנחנו נמצאים עכשיו ובאים ללמוד, הלימוד בשבילנו זה כאמצעי. זאת אומרת, לא דורשים ממני לדעת אפילו כל כך מה שאני לומד, אלא דורשים ממנו להתחבר עם החומר, שאני צריך לרצות שמה שאני לומד, שזה ישנה אותי, שזה יפעל עליי. זה בעצם הגישה. ודאי שאני לא יכול עכשיו להבין על מה שהוא מדבר כאן, מה שהוא מתכוון, המחבר. אבל ברגע שאני לומד, אני מתקשר לשכל שלו, שהוא נמצא, נגיד, כמה אלפי מדרגות יותר למעלה ממני, אז ממצב, ממקום שהוא כתב את זה ושהוא נמצא, הוא מאיר לי מאותה מדרגה שהמילים האלה נכתבות. האור מאיר לי, ואז זה מושך אותי אליו. אז זה מתקן אותי. כל התיקון הוא על ידי המשיכה למעלה. כמו שדיברנו, שבכל מדרגה ומדרגה יש מה שיש באותה מדרגה. אני לא יכול להישאר באותה מדרגה ולהתקן. האור שבא מתקן אותי, מושך אותי יותר למעלה, לכן אור זה נקרא משיח. מושך אותי יותר למעלה, ואז אני מקבל מה שנמצא במדרגה יותר עליונה. לזה אנחנו צריכים להשתוקק. זאת אומרת, מדובר כלפיי, עליי, ומה שיקרה איתי. מחשבת הבריאה. דלת בחינות של אור ישר. עוד א', רבי חנניה בן עקשיא אמר, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. קודם כל, אנחנו צריכים גם כן להבין את העניין רבי חנניה בן עקשיא. גם כן בחברה של רבי שמעון, גם בחברה שלנו, שאנחנו עוד נראה בדיוק מהי. כל דבר שנמצא מקובל שמשיג איזו מדרגה, מגלה משהו, למה חשוב לנו לדעת שזה רבי חנניה בן עקשיא? שדרגה שלו, תכונה שלו, נשמה שלו במציאות, היא דווקא באה כדי לגלות את המשפט, מה שהוא אמר אחר כך. זאת אומרת, הזווית שלו, לכל אחד יש תפיסה משלו בכלי הכללי של האדם הראשון. אז אצלו, כמו שעשרה תלמידים של רבי שמעון, לכל אחד אחד, אם אנחנו קוראים זוהר, רבי אבא, רבי יוסי, רבי יהודה וכן הלאה, כן? אז כל אחד ואחד, למה מדובר על כל אחד בשם? שאנחנו מתוך זה גם כן מבינים איזה נשמה עכשיו עושה תיקון, איך הולכת זאת ואיך הולכת זאת, ואיך שהם מסתדרים ביחד בעשר ספירות בכלי שלם ביניהם. ככה הוא, זאת אומרת, הנשמה הזאת שהיא נקראת בעצם, לפי הדרגה שלה, היא נקראת רבי חנניה בן עקשיא, אז לא מדובר על איזה גוף בשר, מדובר על הנשמה שבפנים, כן? שהיא בעצם מציגה את המהות הזאת של רבי חנניה. אז הוא אומר, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. זאת אומרת, יש בורא ויש מי שנקרא ישראל. בורא רוצה לזכות אותם, ולכן נתן להם תורה ומצוות. זאת אומרת, כל האמצעי כדי להגיע לזיכוך, זה נקרא תורה ומצוות. תורה ומצוות זה מין כלי שעל ידו אנחנו משהו עושים. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. זאת אומרת, מפני שהבורא רוצה במטרה שלו, למען צדקו, אז הוא נותן הרבה תורה, זאת אומרת, כוח שמתקן את ישראל. זה גם כן תואם למה שאומרים, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כל מיני כאלה דברים, כן? שסך הכל תורה או מצוות, זה לא דבר בפני עצמו שאני צריך אותו. אני צריך אותו כדי לשנות את עצמי. זאת אומרת, שוב מדברים על האדם, אני צריך להסתכל מה שיש בתוכי, לגלות את הנשמה שלי. אם אני ארד בנשמה שלי דברים רעים, אז אני אצטרך אולי תורה או מצוות כדי לתקן אותה ולקבל דברים טובים. ונודע שזכות, זכות הוא מלשון הזדככות. זאת אומרת, נקיות. והוא על דרך שאמרו זל, לא נתנו מצוות אלה לצרף בהם את ישראל. שוב הוא חוזר על זה, שתורה ומצוות הם אמצעי, שעל ידם אני עושה תיקון. צירוף, מה, כמו צורף, שיש להבין עניין. הזכות הזה שאנו משיגים על ידי תורה ומצוות, וכן מהי האביות שבנו, זאת אומרת דברים הרעים, כן? שאנו צריכים לזכותה על ידי תורה ומצוות. אם אני אגלה בתוכי דברים שנקראים אביות, כן? אז לנקות אותם ולהפוך אותם לדברים הטובים, אני אצטרך תורה ומצוות. זאת אומרת, הבורא כנראה ברא דברים רעים, ונתן תורה ומצוות כדי לזכות אותנו, ועל ידי זה אנחנו משהו מרוויחים. וכבר דיברנו מזה, זאת אומרת, מה אני רוצה כאן להגיד, שאם אני מתייחס לאיזשהו, אני לא יודע מה זה קודם כל תורה ומצוות, מה שהוא מדבר, זה כנראה איזשהו כוח רוחני, שאם אני מתקן משהו בתוכי. זה דבר אחד. ודבר שני, אם אני מגיע לתורה ומצוות האלו בצורה לא מטרתית, שאני צריך לזכות את עצמי, אז גם כנראה שאין מזה תועלת. זה כבר לא תורה ומצוות, מה שהבורא מתכוון, אלא זה משהו אחר. זאת אומרת, תורה ומצוות מגלים אותם במידה שמגלים את האביות. כמו שכתוב, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהם את ישראל. כמה שדורש אדם את הצירוף, במידה הזאת הוא ניגש למצוות ומשתמש בהם כדי לתקן את עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להיות כמו בורא, נגיד תיאורטית, אז אנחנו צריכים לגלות לאט לאט כל ההפכיות ממנו, כל ההכירות שלנו, כן? ואז אנחנו במידה שמגלים כל פעם מי אנחנו, עד כמה שראים, במידה הזאת על ידי תורה ומצוות, זאת אומרת כוחות רוחניים כנראה, כמו שהרע שבנו דבר רוחני, כך לתקן אותו צריכים איזשהו כוח רוחני, על ידי האור, אז אנחנו מתקנים את עצמנו ומגיעים להשתוות הצורה. וכבר דיברנו מזה בספרי פנים מהירות, מסבירות ותלמוד עשר הספירות, ונחזור כאן בקיצור. כי באמת מה שהוא רוצה כאן, בכל הפתיחה, לתת קיצור לכל התהליך של תלמוד עשר הספירות. על מה לחזור בקיצור? על הדבר המרכזי. כי מחשבת הבריאה הייתה כדי ליהנות לנבראיו. כדי מתנת ידו, הרחבה, התברך ותרומה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו לומדים. ליהנות לנבראיו. באיזה שיטה, באיזה צורה, בורא רוצה להיטיב לנברא. אם אני יודע את זה, אני יכול להתקלל בתוך זה, וגם כן להיות הנברא הזה שהוא רוצה להיטיב לו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תנאי. אתה יכול להיות נברא שבורא מיטיב לך, ואתה יכול להיות כזה נברא שהוא לא ייטיב לך. אז במחשבת עצמה היא, כדי להיטיב לנבריו, שאני צריך להתקלל בזה. זאת אומרת, אני צריך להבין אותו, להתקלל בתוך המחשבה שלו. כפי מתנת ידו הרחבה. זאת אומרת, כנראה שההטבה שהוא נותן, אין לה שום גבול. ומכאן הודבה בנשמות רצון וחשק גדול לקבל את שפעו יתברך. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת תענוג שבשפע, כי לפי מידת הגודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כך הוא מידת התענוג והחמדה שבשפע, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, אני יכול להרגיש את הטוב רק במידה שאני רוצה אותו. ואם אני לא רוצה אותו, במקום הטוב אני יכול להרגיש רע. כל ההרגשות הן בהתאם למה שאני רוצה. זאת אומרת, כל ההתפעלות שלי היא התפעלות סובייקטיבית, תלויה בהכנה שלי בלבד. גם עכשיו אנחנו כולנו נמצאים בים של אור אינסוף, שום דבר לא השתנה ולא משתנה בכלל, חוץ מהרגשת האדם. אם אני מכל הכלים בהרגשה שלי פתח רק 5 חושים בימיים, אז בהם אני מרגיש במקום אור בימיות, שאני קורא לזה העולם הזה. אם אני הייתי יכול לפתוח את הרצון לקבל שלי יותר, לרצות להרגיש יותר, אז הייתי מרגיש מציאות אחרת, יותר טובה. הכל תלוי במידת הרצון לקבל שאני יכול להפעיל. כמו שהוא כותב, שלפי גודל הרצון לקבל, מרגישים את המציאות ומרגישים את ההטבה של הבורא. זאת אומרת, כל המטרה שלי בסופו של דבר צריכה להיות עכשיו, איך לגדל את הרצון לקבל שיהיה כמה שיותר גדול, ולא כמה שיותר גדול בצורה בימית במישור בעולם הזה, שבו אני לא ארגיש יותר ממה שהעולם הזה יכול לכלול, אלא שהוא יהיה באמת לאור, שהרצון לקבל שלי יהיה רצון ליהנות מהבורא, מהאור. ולפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג וחמדה שבשפע. זאת אומרת, איפה אני אמצא את הרצון לקבל? יש לי בי רצון לקבל לכל התענוגים שבעולם הזה, שאיתם אני נולדתי וקיבלתי מאחרים, וחברה וכולם מביאים לי כל פעם. איך אני אמצא רצון לקבל לאלוקות ממש? הוא לא נמצא אצלי, מלכתחילה לא נולדתי איתו, וגם כן אני לא יכול לקבל אותו מהסביבה. מי יכול להסביר לי? אתה יודע, זה ככה וזה ככה, כדאי לך, אתמול הרגשתי. אף אחד לא מספר לי על זה, איך שהוא מרגיש את הבורא. אולי כן יש להם כאלה כאן אנשים שמרגישים, אבל הם שותקים. כן? אז איך אני יכול בכל זאת אפילו להתחיל להכיר מה זה רצון ליהנות מהבורא, מהשפע. השפע הכוונה לא מה שנמצא בעולם הזה לפניי, אלא מה שנמצא בעולם הרוחני. כדי לתת לאדם אפשרות הזאת, באמת, להתחיל לרחוש את הכלי הרוחני, הבורא מחדיר בו נקודה שחורה שבלב, שהיא התחלת הכלי הרוחני, שאדם אחר כך, על ידי מה שאנחנו עכשיו עוסקים, על ידי חוכמת הקבלה, מתחיל את הנקודה הזאת לפתח, לפתוח, לנפח, שנקודה הזאת הופכת להיות אז לכלי, לרצון, כבר לאלוקות. שלאט לאט אדם שמתפתח, הוא מתחיל יותר ויותר ויותר לרצות את האלוקות, לעומת כל התענוגים דעולם הזה. גם תענוגים דעולם הזה בהתאם לזה גודלים. שאם הם לא יגדלו, אז לא יהיה לו על פני מה לגדל את הנקודה שבלב. כן? אלא במאבק בין זה לזה, האדם מגדל נקודה שבלב. אבל המדרגה הסופית, לפני שאדם עובר להרגשת העולם העליון, היא שהוא משתוקק לעולם העליון כמו מטורף. עד שלא מניח ללישון. זאת אומרת, כבר תענוגים שבעולם הזה הם לא מביאים לו שום תענוג, וחי בעולם הזה מפני שחי. אלה כל התשוקה שלו, כמו שכתוב שם, כמו שבעל תאווה, שרק חושב על תענוג רוחני, שיבוא ושהוא יבלע אותו ויהנה ממנו. לכלי הזה אנחנו צריכים להגיע, זה שלב א' שלנו, ברגע שאנחנו מגיעים לזה, שאנחנו מטורפים רק לזה. וכל מה שיש בעולם הזה בשבילנו כבר לא יהיה כמשהו שיכול למשוך אותנו. במצב הזה אנחנו מגיעים כבר להרגיש את הרוחניות. זה נקרא שלפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל, מתחילים להרגיש את השפע. אז המידה המינימלית שמתחילים להרגיש את השפע הרוחני, שנקרא שפע. בעולם הזה זה לא, אין פה אור הרוחני, לא, אין שפע. אז מידה הזאת זה שרצון לרוחניות זה יהיה יותר מכל הרצונות לגשמיות. וזה אי אפשר לעשות בצורה... שאדם עושה, יעשה את זה באיזושהי צורה מלאכותית. אי אפשר לעשות את זה בצורה שאדם ייכנס לאיזושהי צומות והגבלות וילך לנעשה איזשהו מין מופשט מכל התענוגים בעולם הזה בצורה מלאכותית. כן? אלא אדם חייב להתקיים בעולם הזה עם כל התענוגים שבעולם הזה. הוא חייב להשתמש בכל מה שיש לו בעולם הזה, ויחד עם זה, דווקא על פני כל הדברים שישנם כאן, יחד על פניהם, לפתח רצון לרוחניות, שרצון לרוחניות הוא יהיה יותר מכל הרצונות שיש לו לגשמיות. חס ושלום לא להוריד בצורה מלאכותית, לא לדכא שום תכונה ורצון. הם כולם צריכים להתקיים ולהתקן בצורה טבעית. יש שאלות? בבקשה, אתם יכולים באמצע... כן. כל הרצונות שיש לנו בינתיים לרוחניות, כביכול, הם לא רצונות לרוחניות. לאט לאט אנחנו מגדלים רצון שבנקודה שבלב. רצון שבנקודה שבלב הוא גודל רק על ידי הירידות. מה שנקרא, רק על ידי ההרגשות שאין לי רוחניות. הרגשות מאוד לא נעימות, הרגשות של דחייה, של חוסר תקווה, של אפלה ממש, שאדם נכנס לזה, וכל פעם אנחנו באים ונכנסים יותר וזה ויותר, הרגשות טובות עם הרגשות רעות, ככה, שלב אחר שלב, הן באות. אבל מתוך דווקא התסכולים האלה, ומתוך המצבים האפורים האלו, שאדם מרגיש שהוא רחוק מרוחניות, שהוא נדחה מזה, ששום דבר לא מושך אותו, הוא נכנס לאדישות, לייאוש. הם, הרגשות האלה, בונים בסופו של דבר כלי תשוקה לרוחניות במידה כה מספקת, שאדם מקבל כניסה. זאת אומרת, לפני שאתה נכנס לרוחניות, חייב, נגיד לך, להיות... כלי של 30 קילו ריקנות, נגיד. נגיד נמדוד, נמדוד, נמדוד את זה בקילוגרמים. כן? אז אתה צריך להשתוקק ל-30 קילו מילוי הרוחני. כן? איך אתה משתוקק לזה? אתה משתוקק מזה, בזה שאתה מרגיש שאין לך את זה. ההרגשה הזאת שאין לך היא הרגשה מאוד לא טובה, לא נעימה. רק מודעות של האדם שהוא בזה שמרגיש שאין לו, ובזה עובר מצב טוב, שהוא סך הכל עכשיו רוכש כלי. כן? רק המודעות שלו ותמיכה מהלימוד, מהחברה, היא עוזרת לו לעבור את המצבים האלו. אבל ודאי שעד לפני שנכנסים לרוחניות, ישנם מצבים מאוד מאוד לא נעימים, לא נוחים, מפני שרוכשים חיסרון לדבר שנמצא מעבר לעולם שלנו. כן. אין חיסרון ללא מילוי. איך יכול להיות שאני עכשיו רוצה משהו ללא מילוי? אני לא יודע מאיפה אתה לוקח חוק הזה, קודם כל. שמעת פעם במקום אחר, אבל אני... הוא כותב ככה, שלפי מידת גודלו ותוקבו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג וחמדה שבשפע, כשהוא יקבל את השפע. ודאי. ועוד יותר מזה, כשתקבל את השפע, אז שפע שנכנס מחבא את החיסרון. ואז אין לך חיסרון. בדרך כלל, כשאני רוצה לאכול, אז עכשיו אני רוצה מת, כן, לאכול. אני מתחיל לאכול, אז הרצון שלי מיד נפחת, כן? הולך ופוחת. אז שוב, מתי החיסרון הגדול ביותר? רגע לפני שאני מכניס את החתיכה הראשונה, כן? זאת אומרת, למצב הזה אנחנו צריכים להגיע, ואז באמת יתנו לנו את זה, אבל עד שלא יהיה חיסרון לכל הארוחה, מה שנקרא רוחניות, לכל המדרגה התחתונה ביותר, הרוחנית, אבל לכולה, לכל השפע שנמצאת במלכות שבמלכות שדעשייה, כן? אם לא יהיה לי לזה רצון, איך אני אוכל להרגיש את זה? זאת אומרת, אני כבר מכאן, מהעולם הזה, צריך להכין רצון, למדרגה התחתונה הרוחנית. זה בעצם כל המטרה שלנו, שלומדים ונמצאים כאן ועושים כל מיני פעולות והכל. מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש כיסרון למדרגה הרוחנית הקטנה ביותר. ברגע שיהיה לי כיסרון הזה, מיד אני מקבל. אתה צודק, שלא יכול להיות שפע ללא רצון, לא יכול להיות רצון ללא שפע שיש. עכשיו, על ידי מה אני מקבל את הרצון? כן? מי בונה לי את הרצון הזה? אני הרי לא מרגיש את המנות האלה, את הענוגים האלה שנמצאות במדרגה הרוחנית. זה מה שנקרא שבזמן הלימוד ובזמן הפעולות שאדם עושה כדי להגיע לרוחניות, מן הסתם שהוא לא יודע בדיוק מה רוחניות, אבל הוא לומד בשביל זה. עושה כל מיני דברים, מה שהוא עושה, מאיר לו אור מקיף. מי זה אור מקיף? אותו אור שנמצא במדרגה הרוחנית הקרובה אלינו, זאת אומרת, הנמוכה ביותר, אותו אור מאיר אליי, מרחוק, והוא בונה לי את הרצון שלי אליו. לא שאני בעצמי ממציא את הרצונות. אם אני בעצמי הייתי ממציא רצונות לרוחניות, זה נקרא פילוסופיה, בזה נכנסים, יש כאלה אנשים שמנסים כאילו לדמיין מה זה רוחניות, ולהתחיל לשפר כביכול את עצמם בהתאם לרוחניות, מזה רק מתבלבלים, ובסופו של דבר לא נעשה מזה כלום חוץ מכל מיני שיטות כאלה חיצוניות. שמתחילים אז להלביש את זה בבגדים, בכל מיני מעשים כאילו שעושים ככה, כן? לעשות מזה פולחנות, כל מיני. לא. אנחנו מדברים על זה שרק לימוד ופעולות חברתיות, שאנחנו על ידי מגבירים רצון, בסופו של דבר להגביר רצון למדרגה הרוחנית הקטנה ביותר. על ידי זה אנחנו מזמינים אור מלמעלה, ממדרגה הזאת, והוא בונה בנו את הרצון. אור בונה כלי. אין לנו שום אפשרות מעצמנו לדעת מה אנחנו צריכים להיות. אני לא יכול לדמיין לעצמי מי אני צריך להיות, באיזה באמת תשוקות, רצונות, הבנות, מחשבות, רגע לפני שאני נכנס לרוחניות. זה רק הרוחניות עצמה בונה בי את זה. ואז בזמן הלימוד לזה אני צריך לחשוב. לזה להשתוקק. לכן הוא כותב גם כן בהקדמה לתלמוד ספירות, שאדם יכול להגיע לרוחניות במשך שנתיים, שלוש, חמש, ויכול להגיע תוך 10 שנים לרוחניות. מה ההבדל? ההבדל הוא בהגיעה באיכות. עד כמה שאדם בזמן הלימוד משתוקק דווקא לזה, שזה הוא רוצה, ששוב רצון, הוא בונה את הכלי. אז אם בזמן הלימוד אני משתוקק סתם לדעת כמה מלאכים בשמיים וכל מיני דברים כאלו קיצוניים, אז ודאי שהאור שפועל אליי מלמעלה, הוא לא פועל בלבנות כלי אליו. אלא אם אני בזמן הלימוד מחפש מה טעם בחיי, זאת אומרת מתי אני אראה וירגיש, בצורה אגואיסטית. לא צריכים לדמיין לעצמנו מה שלא נמצא בתוכנו. אסור לאדם להיות לא מציאותי. אני רוצה לבלוע כל העולם, אני רוצה לבנוע רוחניות, אני רוצה שהבורא יעשה לי מה שנראה לי, מה שאני רוצה. יש לי כאלה מחשבות בסדר גמור. אני עם זה בא ועם זה אני לומד. ואני לא משקר לעצמי. כן? אם אני מפעיל אותם כלפיי, כן? שאני רוצה שיהיה לי, האור הזה פועל נכון. כי הוא מקוון לפי המדרגה האמיתית שלך. אתה לא צריך לצבוע את עצמך שאתה כבר מלאך. כן. מצד אחד אנחנו לומדים שכל המדרגות הן כבר בנויות מראש, ונשמה יורדת מאינסוף עד לעולם הזה, ועל ידי המעשים שלנו, הגיעה שלנו, אנחנו צריכים את הנשמה שלנו לעלות מדרגת העולם הזה עד האינסוף בחזרה, שהכל חתום והכל לכל אחד ואחד נחתך לפי הפרוסות, מדרגה, מדרגה, מצב, מצב, אין שום דבר שאני, מה אני יכול כאן לקבוע, כן? במה אני יכול לשלוט? אז כתוב שהבורא שם את היד של האדם על גורל הטוב ואומר כך לך, אתה לא רוצה לקחת בטוב, אני אעשה לך את זה שתיקח את זה ברע, אבל אני רוצה שאתה תלך בטוב, דבר אחד. דבר שני, אם יש לך נשמה, אז שורש נשמה שנמצא כבר בך, היא קובעת לאיזה מצב אתה צריך להגיע בסוף. התפתחות של אותו השורש שנמצא עכשיו בך. והתפתחות, גם כן, אם כבר הכל נמצא בך עכשיו מלכתחילה כמו בזרע, כמו בגרעין, אז כבר ידוע איך אתה צריך גם כן להתפתח. המבנה הפנימי של הנקודה שבלב, כבר קובע כל הצעדים שלך קדימה. שום דבר אין לך שאתה יכול לקבוע בדרך מהשלבי ההתפתחות. וזה מסבירים לך ולא רוצים להסתיר את זה ממך. לא, אין פה איזה מין, אתה יודע, חוכמה נסתרת לא בגלל שצריכים משהו להסתיר. היא נסתרת ממך במידה שאתה בעצמך מסתיר אותה ממך, כן? אז זאת אומרת, מה אנחנו בסך הכל יכולים לעשות? העניין הוא שהתפתחות היא התפתחות אקרתית. התפתחות נעשית רק במידה שאדם מוכן ורוצה להתפתח. זאת אומרת, בכל מדרגה ומדרגה, זמן ההשעיה, זמן שאתה נמצא במדרגה הזאת, תלוי כמה זמן דרוש לך כדי לקלוט את המצב הנוכחי, להרגיש אותו, לבקר אותו, בדיוק להבין מה הוא, האם הוא יותר טוב מקודם, האם הוא יותר גרוע מהבא, ולרצות לצאת ממנו למצב יותר טוב. ההכרה הזאת, הדברים האלה, הם תלויים בך, הם תלויים ביגיעה שלך. כאן כל ההבדל בין שאתה מתקדם על ידי האיסורים, שזה מאוד איטי ובעייתי וכואב, לבין שאתה מתקדם בצורה טובה. גם בצורה טובה היא לא יכולה להיות כל כך טובה, כי אתה בכל זאת צריך להרגיש כל פעם חסרונות, ריחוק משלמות. אבל אם אתה מכיר את החסרונות האלה, הרגשות האלה, ריחוק מהשלמות, בצורה שאתה מבין מאיפה זה נובע, מה עובר עליך, אז כבר אתה ממתיק אותם ולא מרגיש אותם, כמו שחמור שנותנים לו מכות והוא מסכן לא יודע מה, 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 מה עשו לו. נתנו לו מצד אחד אופי כזה שהוא מת ולא זז, ומצד שני נתנו לו מכות ולא נותנים לו קשר בין מה שהוא לא זז ובין המכות, הוא לא יודע. באמת, הוא עומד והוא לא מבין למה נותנים לו מכות. אז אנחנו צריכים להבין רק את זה, אנחנו כמו חמורים ממש. אני כל יום מקבל 1001 מכות, בלי סוף, כל רגע. ואני לא יודע שזה תלוי, שזה הסיבה לזה שאני לא זז. זה חסר לי, הידיעה הזאת. אז לקשור זה עם זה יחד, זה כבר גילוי של ההשגחה. זה אני צריך, בבידה שאני, ברגע שאני יבין את זה ויקשור את זה יחד, אני בעצמי אתקדם. ועוד לפני המכות, אז אני אזרס את הביאה שלי, הגיעה שלי למצב המושלם, פי כמה. אבל חוץ מזירוז ההתפתחות אין כלום. הדרכים לכל אחד הם כבר קבועים מראש. אבל אתה גם כן לא תרצה אף פעם להיות במקום מישהו אחר, להחליף את הנשמה שלך למישהו אחר, כי אתה לא יכול להרגיש כיסרון של מישהו אחר. אתה מרגיש רק את מהטבע. אתה יכול להרגיש רק את עצמך, את החלק שלך שבאדם הראשון. אז אין על זה שאלה למה אני ולא אני הוא. זה שאלה שלפני הבריאה. אז על זה אין מה לשאול. זה לא שאלה שנובעת מחיסרון. כמו אצבע השישית, הוא אומר, שלא יחסר לי אף פעם, אני לא יכול להרגיש חסרונות שעכשיו חסר לי כביכול, ואני לא יכול לבצע משהו שחסר על אצבע. כן, מה?
עדיין המילה שליטה היא לא בדיוק... אתה לא שולט,
לא, יש מצבים ומדרגות שבהם מקסימום שאנחנו יכולים לעשות זה לבטל את עצמנו, אבל בהרגשה, בתבונה שאני מבטל את עצמי ואני לא רוצה להתערב בהשגחה עליונה, זה נקרא שאני נכנס למדרגה או במצב כעובר או כקטן. יש זמן קטן, יש זמן קטנות, יניקה, יש זמן העיבור. יש, בהתאם לאיך שאדם מתפתח בעולם הזה, ככה זה, ברוחניות יש לנו שלבים האלה, לכן בעולם הזה יש גם כן שלבים דומים. ואחר כך, אבל אחר כך מגיעים בכל מדרגה ומדרגה אחרי עיבור יניקה, מגיעים למוחין, מגיעים לזה שאתה שולט. זה כמו שלילד בעולם הזה, מה נותנים לו? רק לשחק. ושגודל ונקבל חוכמה והכל, אז נותנים לו להתערב בחיים ולבנות את החיים ולקבוע. אז ככה זה ברוחניות. אתה גומר מדרגה במצב שאתה שולט בה, אף אחד אחר, כולל בורא, אתה שולט. כי הוא רוצה לעשות אותך כמוהו ממש. שכל ההנהגה וכל ההשגחה וכל המציאות שלך. אתה שולט, במה אתה שולט? בטבע שלך, במלואה. בטבע שלך אתה שולט, אין מציאות חוץ ממך. אתה שולט בכל הכוחות מה שהוא נתן לך, שעל ידם אתה משנה את, 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 את עצמך בהתאם לבורא. אתה כאילו שואל כך, על ידי זה שאני קונה כוחות, יכולות, שכל, מודעות, הכל, על מי אני אשלוט? חוץ ממך אין על מי לשלוט, חוץ ממך יש רק בורא. זהו? אתה מגיע למצב ש, ש, שנקרא השתוות הצורה עם האלוקות. זה התיקון. מה מעבר לזה, זה כבר נדבר אחר כך. יש זה כבר סודות התורה, זה כבר סתרי התורה, שאחרי שמתקנים את עצמנו ומגיעים למצב שקונים כל התכונות של הבורא לדביקות והשתוות הצורה המלאה, אז מתחילים באמת התפתחות מיוחדת, שלזה בעצם הייתה כל ההכנה הקודמת. זאת אומרת, זה שאנחנו מגיעים לגמר התיקון, אז אנחנו רק גומרים את הכלי שלנו לתקן. אנחנו בזה מגיעים רק לאיזשהו מצב שאפשר לנו משהו לעשות, לבצע. כמו שתיקנו את זה כלי, עכשיו עם הכלי הזה לעבוד. נשמה שהיא נשמה כללית, אני מדבר על האדם הראשון, שאנחנו כולנו נכללים יחד כנשמה אחת. כשהיא מגיעה למצב שהיא דומה, שווה לבורא, אחר כך מעבר לזה היא נכנסת למציאות שעד לה אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר. אין לנו מילים לזה. שם כבר לא שולט צמצום א', צמצום ב', השפה שלנו, שם כבר דברים שהם אי אפשר לבטא אותם על ידי שפה רגילה, וגם כן השכל שלנו, עד כמה שאנחנו לא מבינים רוחניות, גם עולם הזה אנחנו לא מבינים מאלה, אבל עולם הרוחני, זאת אומרת דרגות של התיקון, סולם המדרגות אנחנו לא מבינים, אין לנו שפה לזה, אתה רואה על ידי איזה שפה אנחנו עכשיו לומדים, שאנחנו כל הזמן מתבלבלים בהבחנות ובכל ההגדרות, ושם אחרי גמר התיקון כבר אין שפה הזאת. כי שפה, מה שאנחנו לומדים ומשתמשים וכותבים, זה שפת הענפים. רק מעולם הרוחני לעולם שלנו. אבל כשאתה מדבר כבר על אחרי גמר תיקון, אז אין עולם הרוחני. עולם ממילה עלמה. שם כבר אין עלמה. שם כולו מעבר לעולם אינסוף. מעבר לעולם אינסוף. אין מילים ושם אלה לפעמים מקובלים עושים איזשהו מין מאמץ ברמזים כך לספר אחד לשני, לרמוז אחד לשני כל מיני דברים. לא, אבל זה במילים ובקיצורים כאלה שאנחנו פשוט אין לנו לזה שום קשר שנוכל בכלל איכשהו להלביש את זה על זה מוח שלנו. יש לי כאלה כתבים של בעל הסולם, אני שאלתי את הרבי, הוא בכלל לא רוצה לדבר על זה. זה רק קיצורים. אבל קיצורים ממילים כאלה, מאותיות כאלה, שפשוט אי אפשר מזה שום דבר לתפוס. כן.
מה הקשר בין מוח מחשבה
אגור, יש לך קפה? טוב. אה? אתה אומר שכמו אפשר? איתי. אתה אומר ש כמו שאני אומר שאין לי רגע שחסרה לי אצבע שישית, כך לא חסרה לי רוחניות. אם זה היה כך, זה מצב שנקרא בהמה שבעולם הזה. זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות בהמה, זה לא חשוב מה, אבל זה נקרא בהמה שבעולם הזה, שלא מרגיש הייצור הזה שיש עולם הרוחני. אלה הוא חי בעולם הזה, וגמרנו, זה מה שיש. כן? על האדם כזה לא מדברים. חוכמת הקבלה ובכלל עניין האלוקי לא מתייחס אליו. אנחנו לומדים שהאדם משך אלפי שנים חוזר בגלגולים לעולם הזה ומתפתח מדרגות רצונות לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, עד שהוא התפתח פחות או יותר כך לכל הדברים מה שיש לו לפניו בעולם הזה, בתוכם מתחילה לגדול נקודה שבלב, כבר רצון לרוחניות. הוא ממש את הרצונות לעולם הזה, פחות או יותר מה שהוא צריך לפי מבנה הנשמה שלו. עכשיו, אחרי מתחילה להתגדל מנקודה שבלב, שבה הוא מרגיש חוסר למשהו שנמצא מעבר אליו, לרוחניות. מתחיל לשאול מה תם בחיינו. בעל הסולם בהקדמה לתלמוד ספירות, עוד בית, הוא אומר שרק להם הוא כותב את חוכמת הקבלה, רק בשבילם חוכמת הקבלה. לא סתם לאנשים שחיים בעולם הזה וטוב להם או רע להם, אבל לא מרגישים רצון לרוחניות. אז באמת אין להם הרגשה על אצבע שישית. אנחנו שמתחילים להרגיש רוחניות, אז מתחילים פשוט עוד חיסרון נוסף. עוד חיסרון נוסף הזה אתה לא יכול למלות רק על ידי השיטה שנקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל מילוי בחיסרון הנוסף הזה. אבל אם לא היית מקבל את ההרגשה הזאת, כן, נקודה שבלב, אז תהיה בריא, לך תחיה בסדר. אנחנו לא, בגלל זה ההפצה שלנו, כל היחס שלנו לעולם, אלה שלא מרגישים, אתם חופשיים. ואלו שכן מרגישים, תבואו אלינו, תראו, יכול להיות שכאן יש תשובה למה שאתם רוצים. ואז כל הלימוד הוא כדי לפתח את הנקודה, לעשות ממנה כלי, נשמה כולה, גדולה, ולמלות אותה שתהיה דומה לאלוקות. זה המצב הקומפורטי, הטוב, המושלם, הנצחי, שעד שאדם לא מגיע לזה, הוא בכל זאת תמיד יהיה בחיסרון. תמיד. כי משם כולם יורדים לעולם הזה. אז לשם צריכים להגיע. כן. מה הקשר בין מחשבה ורצון? מחשבה שלי או של הבורא? האדם בכלל הנברא זה נקרא רצון בלבד. אם אתה תיקח אפילו דוגמות פשוטות מהעולם הזה, אטומים, מולקולות, את שהם מתחברים ביניהם רק לפי הרצון. רצון שלהם נקרא חוקים, חוקי הטבע, חוקים של משיכה, דחייה, כל מיני חוקים, מה שיש בחומר שלומדים בפיזיקה, זה חוקים של רצון של דומם. אחר כך, שרצונות האלה גודלים, הם נעשים יותר משובחים בפנים, הם כבר מתחילים בעצמם להיכנס להתפתחות הרצון. זה כבר נקרא צומח, חי ומדבר. מדומם זה יכול להיות, הכל בא מהדומם, כן? אבל לפי גודל הרצון, הרצון שגודל באיכות, לא שבכמות. בכמות יש לך רצון של של היקום עם כל האבנים האלה גדול מאוד. רק הוא גדול במסה, אבל לא גדול באיכות. כן? זה כמו בפירמידה, בנוי כך. הרצון יותר גדול כבר באיכות מהרצון של דומם, צומח. תראה כמה שהוא תופס מקום לעומת הדומם. קצת. אבל כבר רצון באיכות אחר לגמרי, שהוא צריך כבר, חוץ מחוק יבש שנמצא בו, הוא צריך גם תוכנה מיוחדת של התפתחות הרצון ומילוי הרצון, איך לקרב מועיל, איך להתרחק ממזיק, וכבר כאן יש הכל, מתחיל להיות חיים ומוות, וכל התהליך של התפתחות. אבל עדיין זה תוכנה בפנים פנימית, וזהו. וכולם אותו דבר, כולם רוצים שמש ונכנסים ללילה וזה, ובאיזשהו עונה מיוחדת בשנה מתפתחים, לא, כן? זה הצומח. החי חי, הוא אומר, מסביר בעל הסולם, דרגת הרצון שלו עוד יותר גבוהה, באיכות. בגלל זה הוא פחות מהצמחים בכמות, אבל יותר גדול באיכות. ושם כבר חיים אישיים, אינדיבידואליים לכל אחד ואחד. כן? גם כן יש בהם כמו בצמחים, עונה מיוחדת להתרבות או לכל מיני דברים, אבל בכל זאת כל אחד הוא, ומדבר זה כבר בכלל כמה יש מדבר לעומת חי ולעומת צומח ודומם, ובייחוד עד כמה שהוא גדול. עכשיו, לפי דרגות האלה, דומם, צומח, חי, מדבר, אתה מתחיל לראות עד כמה שרצון לקבל יותר משובח, חוץ מתוכנה שבדומם יש לו רק חוקים, ובצומח נתוסף אליו כבר תוכנה מיוחדת שנקראת חיים, ובחי יש כבר אינדיבידואליות שלו, שזה להקה, משפחה וכן הלאה, כן? ובמדבר זה כבר בכלל, אתה רואה שכל שהוא יותר משובח ברצון לקבל, הוא יותר חכם. זאת אומרת, חוץ מתוכנה פנימית, מתחיל להיות אצלו עוד מנגנון חיצוני, שמנגנון חיצוני הזה בסופו של דבר נדרש כדי להסתדר בסביבה. כדי לקחת מסביבה עוד ועוד ועוד יותר דברים שמועילים ולהתרחק ולפלוט דברים שמזיקים. אז מכאן אנחנו רואים ששכל של האדם זה סך הכל מנגנון שנדרש לרצון לקבל, שבמידה שרצון לקבל דורש את זה, השכל מתפתח. ואם לא צריך אותו, לא מתפתח. אתה יכול לקחת אדם ולהביא לו כל דבר טוב שיש בעולם. אתה תראה עד כמה שהוא יהיה מטומטם יותר. אני לא מדבר שמכניסים לו מלמעלה בכוונה חסרונות והכל. אבל יודעים שחסרונות הם עושים מאדם יותר חכם, הוא מתחיל לחפש איך למלות אותם. חיפוש איך למלות את החסרון מהסביבה על ידי האחרים. זה נקרא שהוא רוכש שכל. תוכנה חיצונית למילוי עצמו. לא שמקבל מלמעלה, כן? אלה מעצמו. זה השכל. זאת אומרת, שכל זה קניין. יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. ואנחנו רואים את זה. תינוק, כדי שיתפתח, תראה איזה רצונות יש לו. כל הזמן בריצה, כל הזמן, ואסור באמת להגביל אותו. אחרת לא יתפתח. הגדול מאוזן לו שכל עם רגש, עם רצון ככה. והזקן, רצון כבר חלש, אז גם השכל מתטמטם. רק חושב איך שהוא יקיים את עצמו, וזהו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב, הסיכום לזה, לא לשים לב על השכל. שבא אליי מישהו, אני לא מסתכל בכלל, הוא חכם, הוא יכול להיות פרופסור, ויכול להיות פועל פשוט, שבכלל, שבאמת אין לו מלכתחילה, לא מפותח. בקבלה זה לא משנה כלום. אמנם שזה נקרא חוכמת הקבלה, אבל זה חוכמת הלב. הלב מבין. לב זה נקרא דרך אגב בינה. כן? זאת אומרת, במידה שהרצון שלך ידרוש, אתה תהיה חכם. ואם לא, הרצון לא ידרוש, אתה לא תצטרך את החוכמה הזאת, היא תנעלמת ממך. וכך אנחנו גם כן, מי שגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ושכל יותר גדול. ומי שלא גודל ברוחניות, אז בשימוש בתורה רואים את זה עוד יותר. מי שלא לוקח התפתחות על ידי התורה בצורה שבאמת רוצה ככה להתפתח, אלה נעשה פנאטי, נעשה יותר מטומטם. מדבר כאלה דברים ששומעים, נו ממש, איך אפשר בכלל לדבר על שטויות כאלה. אבל גם המסות קונים את זה, כי הם גם כן נמצאים בדרגה כזאת. אבל מי שמרגיש יותר חסרונות, חייב שכל יותר. חייב, נעשה יותר חכם. לכן אנחנו צריכים לדאוג להתפתחות הרצונות. והשכל יבוא. ושום שכל לא צריכים כדי להתפתח ברוחניות. כתוב, אמר קדוש ברוך הוא לנבראים, חייכם, כל התורה וכל החוכמה, דבר קל הוא, מי שמתיירא אותי, כל התורה בליבו, משהו כזה, לא זוכר בדיוק. כן? זאת אומרת, עירה זה נקרא כלי, חיסרון, שאני לא אקבל בעצם. זה עירה, ככה, בצורה פשוטה. כן? אז אם יש לך עירה הזאת, אז חוכמה יהיה לך. כן. הוא אומר שנראה לו איזה מין ניגודיות בין מה שאנחנו מדברים, שאנחנו צריכים רצון לקבל גדול, כמה שיותר אכזרי, מפותח, ככה, לבלוע כל העולם, מצד אחד, ומצד שני, אנחנו רוצים שהוא יהיה על מנת להשפיע, שלא לחשוב על עצמו וכן הלאה. על מנת להשפיע ושלא לחשוב על עצמי, זה... מדברים על זה. אתה מבין? אני לא צריך לחשוב על זה. אני מגיע לזה על ידי זה שיבוא האור העליון וישנה אותי. אבל עכשיו, כמה שאני יחשוב על זה, זה לא ייתן לי כלום. חוץ מזה שאני אלך הביתה. אתה מבין? מי צריך את הרצון להשפיע ולחשוב על השני? כן, בינינו. נכון. אז אני צריך רק לדעת דבר אחד. אני רוצה לטובתי. השאלה מה טעם בחיינו, זה שאלה אישית שלי. לא אכפת לי שלמישהו עוד כואב. אז אני פשוט ניגש ללימוד בצורה פשוטה, מציאותית, עם השאלה הזאת הכואבת לי, שאותה אני רוצה עכשיו לפתור. זה פשוט. אנחנו נותנים לנו הסבר שנכון, אתה תקבל את התשובה מה טעם בחייך, ואתה תגיע למדרגות העליונות ביותר. אבל מתחילים להסביר לך שזה במציאות אחרת לגמרי, שאתה תשנה את עצמך, ויעברו עליך כל מיני כאלה מטמורפוזות השינויים, ועל גבי שינויים. זה סתם אומרים לך. אפילו שלא תדע את זה, ולא תשמע מה זה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע. זה בכל זאת יבוא ויעבור עליך. זאת אומרת, אנחנו לומדים את זה כדי למשוך משם אור. אפילו שאני נמצא עכשיו ברצון לקבל, ולא חושב על רצון להשפיע כלום, ולא אכפת לי אותו, או הפוך, אני חושב עליו אז חרר הבא, מי צריך, כן? אבל זה שמלמדים את התכונות, מדרגות רוחניות, הם מביאים לנו כוח. ואז אני מתחיל להבין שבאמת הדבר הטוב ביותר זה לצאת מכל התוכנה הזאת שלי, שנמצאת עכשיו בי, רצון לקבל וכל הזמן לרצות, ולעלות דרגה אחרת שזה מציאות אחרת לגמרי. זה בא מאליו. אנחנו לא צריכים לזה להשתוקק, כביכול להשתוקק, לעשות איזשהו קווץ. אני רוצה. מה זה יעזור לך שאתה תגיד אלף פעם? שום דבר, זה סתם צביעות. אתה תשקר לעצמך. אלה בהחלט, כמה שיותר נכון להרגיש חיסרון פנימי, האמיתי שלי, ושבאמת אני רוצה שיהיה לי טוב על ידי השיטה הזאת. לא צריך יותר. איפה שאתה נמצא, במצב הזה אתה תלמד. אל תיקח שום דבר מעל השכל ומעל הרגש. ואז זה יעזור. רק דבר אחד, שמה שאני עכשיו לומד, זה בדיוק צריך לפעול לתיקון שלי. שיהיה לי שינוי. אם אתה פונה לחוכמת הקבלה כאמצעי לשינוי עצמי, לשיפור עצמי, לטובתי, איך שנראה לך עכשיו, לטובתך. כן? זה עובד. אבל רק בתנאי הזה. אם אתה מתחיל להתייחס אליה כמו לחוכמה, שמדברת שם על מלאכים, על כל מיני דברים, זה לא פועל. זה כל הבעיה. שבזמן הלימוד שמתחילים ללמוד, מתחילים להתרחק מעצמם. זאת בעיה. צריכים כל הזמן בכוח להחזיר את עצמנו, כל אחד שיחזיר את עצמו בשביל מה אני לומד, מה אני צריך מזה. לכן, יש נקודה שבלב, אדם ילמד. אין נקודה שבלב, הוא בסופו של דבר יעזוב. בסדר? טוב, אז נמשיך. לפחות נגמור איזה... אז הוא אומר לנו שכל המציאות היא כוללת רצון לקבל ושפע שבו. כן? שבורא רצה לברוא את הנברא, זה נקרא רצון לקבל, כדי לעשות לו טוב, זה למלות אותו בשפע. ובהכרח שני אלו, זאת אומרת גם רצון לקבל וגם שפע שבו, נמשכים מהבורא יתברך. חוץ ממנו אין כלום, אז ודאי שני אלו ממנו. ובאו בהכרח במחשבת הבריאה. אלה שיש לחלק בהם על דרך הנזכר. אשר השפע הוא מעצמותו יתברך. מה זאת אומרת מעצמותו יתברך? שהבורא בעצמו זה השפע שמורגש לנו כטוב. כל הדברים שאני מרגיש אותם כטוב, אני קורא לאיזה אור, זה סתם שם מופשט, אבל בעצם זה נכיחות הבורא בתוך הנברא. או אפשר להגיד אחרת. הבורא ברא את הנברא, והנברא הזה מלא, הבורא ממלא אותו, כולו. איפה שנברא מרגיש נכיחות הבורא, שם הוא מרגיש טוב, איפה שהוא לא מרגיש נכיחות הבורא, שם הוא מרגיש רע. הכל תלוי, אנחנו מרגישים או לא מרגישים אותו. זה מה שהוא אומר, אלה שיש לחלק בהם על דרך הנזכר, אשר השפע הוא מעצמותו, זה הוא בעצם בעצמו, כלומר שהוא נמשך יש מיש, והרצון לקבל הכלול שם בתוך השפע הוא שורש של הנבראים, כלומר שהוא שורש של קידוש, שפרשו יציאת יש מאין. זה הנברא, שלא היה קודם, אלא בורא רצה ליהנות לנבראיו, לכן ברא את הרצון ליהנות. כי בעצמותו יתברך ודאי שאין שם בחינת הרצון לקבל, חס ושלום. אנחנו, קשה מאוד כאן לנו לדבר על עניין הזמנים. לפני שבורא חשב, אחרי שהוא חשב. לאט לאט אנחנו נקבל על זה איזה מין תשובה פנימית. בכלל, איך לדבר במושגים של זמן, תנועה ומקום. הנכון ביותר, ותצליחו אם תנסו להחזיק בזה, לדמיין שאנחנו נמצאים עם הבורא יחד אחד, שאו שזה נשמה בתוך הים של האור, או שזה נשמה, כלי שאור נמצא בתוכה וסביבה, לא חשוב איך, אבל שזה מצב הקבוע. ושום דבר לא משתנה. יש בורא, משהו כמו ממלא את הכל, ובתוכו נשמה שמלאה גם כן בו. וכל הדברים, מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים מה שקוראים לנשמה הזאת, לנברא הזה שנמצא בתוך הבורא. ונשמה הזאת יכולה להרגיש שבורא כביכול לא נמצא בה, שממלא אותה חלקית, שהיא מרגישה אותו יותר, 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 אז נקרא שהיא מתקרבת עליו. או שמרגישה אותו פחות, 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 אז נראה לה שהיא מתרחקת ממנו. כן? או שהוא משנה את הגוונים שלו, איך שהוא מראה את עצמו כלפי הנשמה, אז נראה לנשמה שכביכול הוא מתייחס בכל מיני תכונות שונות, חסד, גבורה, תפארת, אבל בסופו של דבר הכל קורה בפנים בתוך הנשמה, בהתקשרות בינה ובינו. ובאמת הבורא כל הזמן ממלא את הנשמה, רק לפי איך שנשמה יכולה להרגיש ולא יכולה להרגיש, כך היא נמצאת כל פעם בשינויי מצבים. זה כמו שאנחנו, כן? יש לי רצון לאוכל, אני אוכל, אני מקבל תענוגים גדולים. אין לי רצון, אני לוקח דבר הכי טעים, אין לו שום טעם. כך הנשמה, היא מלאה כולה בתוך הבורא, לא רוצה להרגיש אותו, לא מרגישה שהוא נמצא. רוצה להרגיש אותו, במידה שרוצה להרגיש וליהנות ממנו, מרגישה שהוא ממלא אותה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו מדברים על הכלי של נשמה, שאם אנחנו נתקן אותה, שהיא תרגיש במלואה את המילוי, זה יהיה המצב של זה צריכים להגיע, שזה נקרא גמר התיקון. אז תיקון הוא בנשמה, תיקון הוא בהרגשת הבורא. וזה בכל אחד ואחד. גם עכשיו כל אחד מאיתנו נמצא מלא באור אינסוף, בבורא, רק אין לנו כלי שירגיש את זה. אז עד כמה שאנחנו נפתח את הכלי הזה יותר, 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 כך אנחנו נרגיש אותו יותר, יותר, יותר. כן? ואז אם אנחנו מתחילים רק להרגיש אותו בתוך הכלי הזה החדש שלנו, מנקודה שבלב אנחנו מתחילים לפתח את הכלי, שכבר רגע ראשון שאנחנו פותחים את הכלי, זאת אומרת, פותחים את ההרגשה, מתחילים להרגיש את הבורא, אנחנו כבר קשורים לאלוקות, לנצחיות, לשלמות. במידת מה? ודאי, קטנה. אבל כבר מרגישים את זה וכבר מתחילים להזדהות עם הכלי הזה, כבר מתחילים לחיות רק בכלי הזה, בכל ההרגשות האחרות, אנחנו כמעט ולא חיים, כי הם דברים מאוד מאוד כאלה קטנים לעומת ההרגשה הגדולה הזאת. לכן אדם שמתחיל להרגיש נשמה, הוא מתחיל להרגיש נצחיות. הוא כבר נמצא מעל חיים ומוות בימיים. כבר לא אכפת לו למות, לחיות, לעבור גלגולים. הוא כבר מייחס את עצמו, מזדהה עם הכלי הזה שנקרא נשמה. אז לתאר לעצמו, טוב לתאר לעצמו שאנחנו מדברים על הפנימיות שלנו, על הכלי הזה שעדיין עכשיו לא מרגיש כלום, אמנם שבורא ממלא אותו, ואנחנו רוצים להשתדל להרגיש באמת מה בתוכו. וזהו אומר שמלכתחילה גם כלי וגם אור נמשכים יחד מלמעלה, וככה זה נמצא כל הזמן. אלה, מה זה השתלשלות? שהבורא, כדי להראות לנברא מה זה נקרא להיות בלעדיו, כל פעם מתרוקן ומתרוקן ומתרוקן מנשמה, זאת אומרת, נותן לנשמה איזשהו אחירות ברגש, שנשמה מתחילה פחות ופחות ופחות להרגיש אותו, עד שנשארת ריקנית. ומצב הזה נקרא שנשמה ירדה מאין סוף עד העולם הזה. לא ירד ולא עלה, ירדה בהרגשת המילוי. ועל כן נבחן שהרצון לקבל האמור הוא חומר של הבריאה מראשה ועד סופה. אין חוץ מזה שום דבר, רק רצון לקבל. המילוי זה הבורא. עד שכל מיני הבריאות מרובות ומקראים, שאין להם שיעור, ודרכי הנהגתם גם כן, שכבר נתגלו ועתידים להתגלות, אינם רק שיעורים ושינוי הערכים של הרצון לקבל. זאת אומרת, רצון לקבל בעצמו, וגם כן כל החוקיות שבו, שנמצאת בו, כל התכונות שלו, זה הכל שייך אליו. זה לא בא מהבורא. מהבורא בא רק תענוג. וכל מה שיש בהם באותם הבריאות, דיינו כל מה שמקובל ברצון לקבל עמוד בא בהם, כל זה הוא נמשך מעצמותו יש מיש, ואינו כלום מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין. כי אינו מחודש כלל, והוא נמשך מנצחיותו יש מיש. זאת אומרת, האדם שמתחיל להזדהות עם המילוי, שמתקן את הכלי נשמה שלו כך, שדומה, הכלי הזה דומה למילוי, אז הוא נעשה נצחי ומושלם כמו המילוי עצמו. ולזה הנשמה צריכה להגיע. על ידי מאמצים שלנו. כל שלב ושלב בהתקדמות, בתיקון של הנשמה, הוא לא נעשה אף פעם מלמעלה, אלא רק במעמד של אדם למטה. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד נתעזר בסבלנות, כן? נשב ככה כמה אלפי שנים, שהבורא יעשה את העבודה, אני לא ממהר. כן? אם אני ממהר, אני יכול להגיע תוך 5 או 10 שנים לזה. אם אני לא ממהר, אז אני אבוא בעוד 500 שנה, עוד 1,000 שנה, מה אכפת לי? לא יעזור. כל שלב בהתקדמות בסולם המדרגות, הוא בא רק מתוך מעמד של האדם. כי האדם צריך לבנות את הכלי. זאת אומרת, הוא צריך להרגיש את החיסרון במצבו, ועד כמה שזה טוב במצב הבא, ועד כמה שהוא חייב לעבור למצב הבא ולא מסוגל להישאר במצב הנוחקי, ולדרוש על זה כוחות מלמעלה, ועם הכוחות האלה לעבור ממצב א' למצב ב'. אדם בעצמו. אלה, אם הוא לא עושה את זה בקצב, שהוא חייב לעשות לפי הנשמה שלו, לפי התכונות שנתנו לו מלמעלה, אז נותנים לו מכות שיעשה. אבל זמן שהוא מקבל מכות, זה לא שממכות הוא מתקדם. המכות זה שיתפוס את השכל להתקדם. ובמקום מכות, יכול לגשת לחברה, לספרים, ולתפוס משם שכל כדי להתקדם, ואז חוסך מכות וחוסך זמן. זה כל ההבדל. הבנת? במיוחד אתה. אתה צוחק, צוחק, חכה. מכל דרגה לדרגה הבאה אפשר לעבור רק על ידי הגיעה. כן. הבורא מתראה לנו כמילוי בתוך רצון לקבל. אתה יכול לשאול, מאיפה החכם הזה שנקרא בעל הסולם, יודע על כל הדברים האלה. כן? אז הוא הגיע, ואתה גם כן תגיע, אין ברירה, כמה שאתה לא רוצה, גם כן תגיע למצב כזה, שאתה תגיע למצב שאתה לאט לאט מתמלא, מתמלא, מתמלא עם האור העליון, עם הבורא, תגיע למצב שאתה לגמרי, לגמרי מלא, ואחריו אתה ממצב הזה עוד תראה את המצב ששם האלוקות נמצאת ללא נברא. זאת אומרת, אתה תראה אפילו את השורש של המצב. רק רצונו להיטיב לנברא, ואיך מרצון הזה מתפתח הכל. אם יש לך שאלה איך נעשה דבר כזה שבורא לא חשב על הנבראים ואחר כך פתאום צץ אצלו רצון כזה לברוא הנברא כדי לענות לו, זה אנחנו נוכל לדבר אולי בעוד כמה זמן, שנראה מה זה נקרא זמן ברוחניות, שזמן זה לא קיים, שאנחנו קצת נעלה מעל דרגת הזמן, מעל הרגשת הזמן, אז אנחנו נראה שדברים האלה הם לא דורשים תשובה. כשזמן לא קיים, אז אין דבר כזה רצה ואחר כך לא רוצה, או כן ולא. אלה דברים האלה הם דברים איכותיים. זה מדובר כלפי הנברא. וכלפי הבורא, התמונות האלה בכלל הן לא נמצאות. לא לפני הבריאה ולא לאחר הבריאה. אלה הכל בשפה שלנו, כך אנחנו יכולים בינתיים להגיד לנו לעצמנו. מפני שמה שלא תופסים, אנחנו תופסים בזמן, מקום ותנועה. וכל הרוחניות היא נמצאת מעל שלושת הנתונים האלו, מימדים האלו. אז שקצת נתחיל, אפילו לפני שנכנסים לרוחניות, שקצת נתחיל לדבר במונחים יותר נצחיים, כן? אז אנחנו נראה את זה. אנחנו נוכל גם כן להסביר לעצמנו גם את העניין הזה. כל הפילוסופים כאילו נתקעים בכל הדברים האלה. איך לא ידע וכן ידע, איך יכול לעשות אבן שלא יכול להרים אותה וכל מיני דברים כאלה. זה הכל מתוך מוגבלות של השכל האנושי. קצת הרגשה רוחנית, אפילו לפני מחסום, שמתחיל העירה הזאת לבוא מאור מקיף לאדם, הוא כבר מתחיל להבין את התשובות האלו שבכלל אין כאן שאלה, כביכול. המציאות היא שונה. כן. אתה שואל כך, זה שבעל הסולם כותב שבעצמותו חס ושלום אין שום רצון. והמקובל ובכלל כל אחד שכותב, הוא יכול לכתוב מזה שהוא מגלה את הדבר. זה כמו מדען בכל מדע, כן? פיזיקאי, כימיקאי. הוא כותב מתוך זה שהוא מגלה. אם הוא לא היה רואה את הדבר, שיש בורא נברא, ויש גם כן עצמותו מעבר למצב, כן? אז לא היה יכול לכתוב את זה, מאיפה היה לוקח את זה, מראש, מאיזה דמיון, כן? אלא זאת אומרת, יש מצב שנברא משם יכול כנראה להיות כצופה על המציאות כזאת, ששם נמצא עצמותו עדיין, כביכול לפני המחשבה הזאת להיטיב לנבראיו. במחשבה להיטיב לנבראיו יכול להיות, אבל לא עדיין ברצון שנכלל שם. זה דברים שנדבר על זה, אני לא רוצה לבלבל כרגע. האמת שאני לא אוהב לדבר עליהם עכשיו, כי אין כלים לתפוס אותם. ולעומת זה, אחרי אולי כמה חודשים כבר, אם אנחנו נתייחס לחומר בצורה נכונה, כמו שאני עכשיו רציתי לכוון, אז יכול להיות שאנחנו כבר נבין אותם מעצמנו, זה לא יהיה שאלה. כן. אחרי הגמר תיקון, נשמה מגיעה למצב שהיא לגמרי לגמרי דומה לבורא לפי פעולותיה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לא מתבטל, הפוך, משתמשים בו במלואו, ב-100%. רק האופן שימוש בו הוא מושלם על מנת להשפיע. זאת אומרת, שמגיעים למצב, מה נותן לנו חוק הזה שצריכים לתת במקום לקבל? למה אנחנו בנויים כולנו ההפך? זה כבר ברור לנו מזה שצריכים לעבור ממינוס לפלוס, כאילו מדבר הזה להפכי, להרגיש עד כמה שהדבר השני הוא הנצחי ומושלם. אז אנחנו צריכים להיות בהפך ממנו, לכן כולנו אנחנו ברצון לקבל, וצריכים להגיע למצב שהוא נקרא רצון להשפיע. אבל בשביל מה אנחנו צריכים את זה? זאת אומרת, מה בכל זאת נותן לבורא, נותן לנו, את התהליך הזה ברור לנו, שהתהליך הזה הוא כאילו מחויב, בלי זה אני לא אשתוקק למשהו שני, אני צריך להיות בהפך ממנו. כן, כמו שהרב הוא כלי לתענוג בזמן הסעודה. אבל רכשתי את הרצון להשפיע, אני נמצא בלקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת משתמש בכלים לקבלה על מנת להשפיע במלואם. נו, ומה הלאה? כן? מה הלאה? תכלס, מצב מתוקן. כן? לא מסבירים לנו. לא מסבירים. אני אגיד לך, הלאה מתחילה להיות דרגה, כמו יש עולם הזה, מחסום, עולם הרוחני, גמר התיקון, מחסום ועוד. ומה שיש אחרי ועוד, אחרי גמר התיקון, אין באף מקום. הם מסבירים לנו ברמזים קטנים, דקים כאלו, שיש מציאות שלשם, אחרי זה מתחיל להיות החיים. תראה אחרי מה. לא חיים שלנו, ולא במדרגות על מה שמדברים מקובלים, אלא אחרי גמר התיקון. ששם מתחיל להיות, זאת אומרת, מה שבורא אמר להיטיב לנבראיו, הוא התכוון שנברא יתקן את הכלי בעצמו, ויבוא למצב שאז, מעבר לזה, מעבר לגמר התיקון, שנברא יתקן את עצמו, אז הוא מתחיל להרגיש מה זה באמת להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא לומדים על הדברים האלה. מה זה נקרא להיטיב לנבראיו? מדרגות רוחניות זה לא להיטיב לנבראיו. זה רק השגת ההתאמה בין הנברא לבורא. זה עוד לא מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה מתחילה להיות מגמר התיקון ועלה. לפני גמר התיקון אתה לא יכול להרגיש, אתה לא יכול להגיד שזה בורא רצה, עשה בשבילי. כן עשה בשבילי שאני אתקן את עצמי, אבל לא אותו מצב. גמר התיקון זה אחרי גמר התיקון, המצב שכלי מתמלא לגמרי עם האור, כן? זה המצב הראשון שאפשר להגיד שעליו מדובר באמת להיטיב לנבראיו. ואחר כך כבר עוד מצבים. לזה אין מילים. לא יודע. אני לא מתאר לעצמי מה זה. פילוסופית כאילו קצת אני יכול, אבל זה לא, מתוך ניסיון אני יודע עד כמה שדברים האלה הם ממדרגה למדרגה רוחנית, אי אפשר לעשות איזה השערות מה זה מדרגה אחת כלפי שנייה. ברוחניות יש כזה הפרש, הפכיות בין המדרגות, שאחת לגמרי לא דומה לשנייה. השכל אחר, ההרגשה אחרת, ההבנה אחרת, זה כמו שהיום אני מתייחס לכל הדבר ככה, ומחר לגמרי הפוך, ואני לא זוכר מה שהיה אתמול, ולא יכול, זה אדם אחר לגמרי, זה לא אני. וככה זה רואים. אז מכל שכן הבדל זה... לא הבנתי. אנחנו חוזרים לשורש שלנו, זאת אומרת, לאותה מחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו. הבורא ברא נשמה. בתוך הנשמה הזאת כלולים אנחנו. עכשיו, הוא עשה כך שהוא נעלם מהרגשה שלנו. שאנחנו נמצאים כולנו, כן, בתוך הנשמה הזאת. אנחנו חלקי הנשמה הזאת. ולא מרגישים שום דבר חוץ מהחיים שלנו. זה מידת החיות המינימלית שאנחנו נמצאים באותו נפח. כן? וזה נקרא העולם שלנו. מה שמרגישים זה העולם שלנו. עכשיו, שאנחנו מתחילים יותר ויותר ויותר על ידי כל מיני אמצעים שנקרא חוכמת הקבלה, להרגיש את הבורא, זה נקרא שאנחנו עולים במדרגות רוחניות. מה זה מדרגות רוחניות? שאני יותר מרגיש אותו, יותר מרגיש. אני עוד מכניס קצת רגש שלי, כלי שלי, לתפקיד, כן? להרגיש אותו עוד קצת, עוד קצת. ככה זה, בצורה הדרגתית, אני מרגיש אותו יותר ויותר ויותר. מתמלא בו יותר ויותר. אז עד שלגמרי מגיע למצב שהבורא ממלא כל הנשמות יחד, כולנו במלואו. אז ודאי ש... במצב הזה כאילו כבר היינו באין סוף. ואחר כך נעשה כל הזמן ההסתרה יותר, 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 הבורא כאילו נעלם, נעלם, נעלם מהרגשה שלנו. ואז מדבר, מהעולם הזה אנחנו בחזרה חוזרים, 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 חוזרים. אז חוזרים למצב כמו שהיה באין סוף. כמו שהיה לפני זה. אבל אנחנו חוזרים לזה. אנחנו רוכשים את ההרגשות האלה. בלעדיו, איתו יחד, איך אני מרגיש בלי אור, עם אור, אני בעצמי ממלא אותו, אני דומה לו, אני מושך אותו להרגשה שלי. אז כל מדרגה שנגיד, ירדתי מאינסוף 1,000 מדרגות בדרך לעולם הזה. עכשיו אני מגיע לאותה מדרגה ממטה למעלה בחזרה לאינסוף. ההרגשה שלי באותה מדרגה לגמרי אחרת. בכל מדרגה ומדרגה בירידה, נשמה שירדה, היא ירדה, היא הייתה כאילו בחוסר הכרה. למה? כי מעצמה לא היה שום רצון, שום תשוקה, שום תנועה. אז זה כמו אדם שבחוסר הכרה רק נותנים לו חיים, והוא אפילו לא מרגיש שהוא חי. כשאני בעצמי נכנס ממטה למעלה, משתוקק, בונה כלים, מגיעה, אז דווקא השתוקקות הגיעה וכלים שאני בונה בעצמי, תחתים שלי, כן? הם מה שנותנים להרגשת החיים. לכן אנחנו יכולים לשבת בלי לזוז 1,000 שנה, זה לא ישנה כלום. כמה שאנחנו נעשה בעצמנו יותר, בלימוד, בהפצה, בהכל, הדברים האלה הם בניית הכלים. כי אנחנו צריכים מעצמנו להוסיף. הבורא כאן לא יעזור. ואז בכל מדרגה, במקום נפש, אני מרגיש נרן חי. זאת אומרת, ממש, ממש איך שהוא נמצא בי. ולא רק שהוא נמצא בי, איך שאני שווה לו, דומה לו, כי אני השגתי את המדרגה הזאת בעצמי. אז רוכשים להיות כבורא, לא סתם לקבל. לא להתמלות בלבד. כן. אתה אומר כך, איך יכול להיות שאני מגיע לדבקות עם הבורא, זה נקרא דבקות, להתאמה, בשוויון, בהכל מצד אחד, ומצד שני אנחנו שניים. רצון לקבל מה שבורא ברא יש מאין, הוא לא מפריד בין בורא לנברא. הבורא ברא אותו, ובאין סוף הוא נמצא גם כן הרצון לקבל הזה, הוא לא מפריע. בין בורא לנברא. המפריד בין נברא לבורא הרגשת האדם שהוא נפרד. הרגשת האדם שהוא נפרד, ולא מה ש... זאת אומרת, מצד האדם ההרגשה הזאת היא הפרדה, ולא מצד הבורא. לכן מצד הבורא אנחנו כולנו נמצאים בגמר התיקון. מצד הבורא אין לנו שום חטאים. אנחנו לאט לאט מגלים עד כמה שהטבע שלנו היא הפוכה, ואותו טבע אנחנו רוצים לתקן. זאת אומרת, שאנחנו חוזרים, אני מבין שזה לא כל כך מובן, עוד מעט. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לגמר התיקון, ואנחנו נשארים אנחנו, עם הרצון לקבל שלנו. והוא לא מפריד בינינו, הוא דווקא מדביק אותנו אליו, פי 620 פעם נגיד, צריכים באיזושהי צורה למדוד, ממה שהיה קודם. קודם זה היה, היו דבוקים אליו כמו עובר בבטן אמו, על חשבון אמא. עכשיו, כשאנחנו גדולים, אנחנו נדבקים בכוח שלנו, שאני תופס אותו ואני נדבק בו. אתה מבין? זאת אומרת, ואני נשאר. אני נשאר. אלה, הדביקות היא דווקא נעשתה מזה שאני מרגיש את ההפכיות. אם לא ההפכיות, לא הייתי משיג את הדביקות. מתי צריכים דבק? מתי ששני דברים אני מגלה כמנוגדים זה לזה, נפרדים. באין סוף, אנחנו נלמד את זה בענייני הצמצום, זה אולי שיעור הבא, באין סוף, מה שהיה חסר, הייתה חסרה הרגשת הדביקות, הרגשת השייכות מצד הנברא, שזה נקרא בושה. לא בושה שלנו, אלא נברא הרגיש חיסרון בנוכחותו באין סוף, עד כמה שאין סוף נברא. מה חסר? חסר באינסוף שזה לא שלי. עוד שאלות. כן. מה זאת אומרת? לא הבנתי.
אם אני עכשיו משתדל וחושב למה אני פה, למה אני עושה, לא מצליח ממש להיות מתפתח.
אתה, קשה לך לקשור את החיים שלך עם מה שאתה נמצא כאן ועם מה שאתה קורא. יש לי בבית אישה וילדים לך עוד לא? אז חסר לך עוד צרות. אחרת זה משהו אחר, זהו. בגלל זה, מה אתה שואל? אז יש לי אישה וילדים ובלבית עליי ואלף ואחד דברים ומדינה וכל העולם. ואני פתאום מגלה את עצמי, תופס את עצמי שאני יושב כאן ושומע על איזשהו פילוסופיות, איזשהו גמר התיקון, איזשהו דברים. אני, קודם כל, לא נראה לזה מציאותי, דבר אחד. דבר שני, זה לא כרגע אולי בשבילי. ומה הקשר בין הדברים? הקשר הוא פשוט. אדם שלאט לאט, לאט, זה באמת הולך לאט, מגלה מבנה של מציאות, כולל את העולם הזה. העולם הזה זה חלק קטן מאוד מכל המציאות. הוא מגלה ש... מה שקורה לו, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה ליהנות לנבריו. מה שקרה לך לפני שבאת, ומה שיקרה לך עכשיו, ומה שיקרה לך בעוד רגע, ועד סוף כל הגלגולים. זה יקרה רק, כל דבר הוא מטרתי, להביא אותך לגמר התיקון. אתה רוצה לשנות כל מצב ומצב, כל שבריר הזמן, לא יודע, כל שנייה בחיים שלך, אתה יכול לשנות, רק על ידי יחס שלך לתהליך הזה. לכן זה מדע מאוד מאוד מדויק ואישי וחי בתוך האדם. אתה יכול על ידי יחס שלך לתהליך לשנות את החיים שלך. או לטוב או לרע. אם אתה בעצמך נותן הגיעה ומתקדם באותו התהליך שאתה צריך להתקדם, חוסך מכות. אם אתה לא שם לב על זה, בכל רגע ורגע שאתה תהיה גם כן מקובל גדול, לא חשוב, תפספס איזה רגע, מיד מקבל מכה. כי מנוע, המחשבת הבריאה הזאת, זה מנוע כזה, שמסובב את כל המנגנון לקראת גמר התיקון, כולם, כל הנשמות. וברגע שמישהו מפספס, באותו רגע הוא כאילו בהשייה כלפי המכונה הזאת שזזה, הוא כבר נמצא בפיגור, אז כוחות הכלליים כבר פועלים עליו בהרגשה שלו ככוחות רעים. בכל מיני סיטואציות מסביב. הסיטואציות האלו הן נובעות משורש נשמה. לכל אחד ואחד יש מבנה של הנשמה, ואז בשבילך פיגור אחרי התקדמות הכללית, הוא יתראה בצורה כזאת, אצלי ככה ואצלו ככה. זה לפי המבנה. אתה תקבל מכה מאישה, והוא מבעל הבית, ואני ממס הכנסה, והוא בבריאות, וכל מיני כאלה דברים. אתה מבין? או ביחד כל אחד בכל מיני, כן, תשלובת של הבעיות. זהו. אז כשאתה יושב כאן ואתה חושב מה אני עושה כאן, אתה עושה דבר היחידי שאתה יכול לעשות בחיים כדי קצת לשפר את החיים. אתה יכול כביכול לשפר את החיים על ידי זה שאתה עכשיו תלך לעבוד עוד משרה אחת. אבל יתנו לך מכות במקום אחר, שאפילו עושה שתרוויח, זה תפשיט שם, או כל מיני דברים יש, זה אי אפשר להגיד. אבל להיטיב, מה שנקרא, בצורה באמת להיטיב, אתה יכול רק על ידי שאתה תממש את המחשבה הזאת, מחשבת הבריאה בעצמך. זה הכל. עכשיו, יש לכל אחד רצון שנתנו לו מלמעלה, זו נקודה שבלב, ויש רצון שאתה צריך כבר ללכת ולהשיג בעצמך. זה הוא כותב במאמר בחירה חופשית, חירות. שחירות הוא בחירה חופשית בזה שאדם מנסה ללכד רצונות מאחרים, רצונות לאותה מטרה. אם מצליח, מתקדם ברצון, מתקדם קל, ואז חוסך מכות. אז בשביל זה יש לך ארגון ומבנה וקבוצה ומורה והכל ישנו. זהו. הקשר, אתה תראה. טוב, אנחנו לומדים את הפתיחה הזאת פעם בשבוע. כן? זה יום שישי הבא. אני מקווה שתבואו.